סדרת התקיפות המסתוריות במחסני נשק המשמשים את המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בעיראק בחודשיים האחרונים, כוונה נגד אמצעי לחימה שהוכסנו שם בחסות המשטר האיראני, אך הייתה לה תוצאה נוספת. ביקורת ואף איומים בעיראק נגד הממשל האמריקני והצבא האמריקני, ובפרט נגד המשך הנוכחות האמריקנית במדינה. אחרי שתיקה של כמה שבועות בעניין, הממשל האמריקאי ובעיקר הפנטגון הבהיר, ארצות הברית אינה אחראית. וזה רק ביטוי אחד להתמודדות של ארצות הברית עם המצב הרגיש הזה. נזכיר כי בכלי תקשורת זרים, ובהם הניו יורק טיימס, נטען כי ישראל היא האחראית. שלום לאלדד שביט, חוקר בכיר במכון.
שלום רב.
מה נאמר מצד הממשל האמריקני בנושא הזה עד כה, ומה ניתן ללמוד מכך, במפורש או במרומז, על מה שמטריד אותו?
הרושם הוא שהממשל הופתע מהיקף הפעילות שהתבצעה נגד יעדים שיוחסה להם זהות איראנית בתוך עיראק, בעיקר במקומות שהם מאוישים על ידי מיליציות שנחשבות כמיליציות שהן מקורבות לאיראן. היקף הפעילות גרר למספר התייחסויות בתוך ארצות הברית. הבולט הוא הפער שראינו בין איך התייחסו לזה גורמים דיפלומטיים כמו שר החוץ פומפאו, הבית הלבן, ומצד שני איך התייחסו לזה הגורמים הצבאיים, כולל ביטויים רשמיים של דוברי הפנטגון, ובמסיבת עיתונאים שניהלו שר ההגנה החדש ויושב ראש המטות המשולבים היוצא. הדגש של פומפאו, של שר החוץ פומפאו, היה על כך שלישראל יש זכות להגן על עצמה, וארצות הברית תומכת במאמצים הישראלים לייצר את צעדיה של איראן. ביטות קצרה, ממוקדת. מנגד, ובאופן בולט מנגד, הפנטגון יצא במספר הצהרות רשמיות, וגם באמצעות הדלפות לכלי תקשורת, במסגרתם הובעה הסתייגות משמעותית אפילו, אני חושב, ניתן להגיד, מהפעילות בתוך עיראק, שבראייתו של הפנטגון מציבה אתגרים לא פשוטים בפני ארצות הברית, בעיקר בפני הכוחות האמריקאים. נקודה חשובה היא לשים לב להודעה הרשמית של הפנטגון מלפני מספר ימים, במסגרתה נקבע, מעבר לכך שארצות הברית היא לא זו שאחראית על כך, נקבע שלעיראק, לממשלת עיראק, יש זכות להגן על עצמה מפני תקיפה של כוחות חיצוניים. משתמע מתוך כך שבריאתו של הפנטגון לפחות, עיראק יכולה להגיב, למנוע ולהגיב על תקיפות שהיא מזהה כתקיפות על שטחה הריבוני. אני חושב שההסתכלות הכוללת של הממשל, למרות שמי שמבטא אותו בצורה מאוד בוטה זה הפנטגון, היא שתקיפות חיצוניות לא מזוהות, מעוררות בתוך עיראק התנגדות לנוכחות האמריקאית, שגם ככה היא מלווה בהרבה מאוד ביקורת. לארצות הברית, למרות שטראמפ אומר שהוא מעוניין להוציא את הכוחות האמריקאים מהאזור, יש כן אינטרס להשאיר כוחות בעיראק משני טעמים מרכזיים. אחד, הטעם של שמירה על היציבות של הממשלה העיראקית שעדיין נמצאת בתהליכים של שיקום היציבות. ודבר שני, המלחמה נגד דאש, גם אם רשמית הודיעו שהיא הסתיימה, עדיין לא הסתיימה. ובעיראק יש לא מעט קיני דאש שצריך עדיין לטפל בהם, והצבא העיראקי עדיין רחוק מהמקום שבו הוא יכול לטפל בהם בעצמו. לכן אני חושב שמבחינת ארצות הברית, היא שנמצאת שם כאורחת של עיראק, בזמנו האמריקאים לא הצליחו להגיע להסדר חוקי ממשלת עיראק, וב-2014 ממשלת עיראק הזמינה את ארצות הברית, וכיום יש יותר מ-5,000 חיילים אמריקאים בתוך עיראק, כולל נמצאים בבסיסים מאוד מסודרים שהוקמו לטובת זה. מבחינת האמריקאים, פגיעה בחופש הפעולה של הצבא האמריקאי, פגיעה במהלכים שהממשלה העיראקית כבר עושה להכפיף מיליציות שיעיות לצבא, וכל ניסיון שגורמים כאלה ואחרים להשתמש בתקיפות האלה כדי לעשות ולקדם יציאה של האמריקאים מעיראק, היא מנגדת לאינטרס האמריקאי. אני חושב שזאת, כאשר יש כמובן החשש שכוחות האמריקאים יהיו אלה שיפגעו אם גורמים כאלה ואחרים ינסו להגיב ולנקום על הפעילות נגד אותם בסיסים, אותם מחסנים ומאחזים של איראן.
אז זה בדיוק הנושא שעליו אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. הזכרת את האפשרות שאיראק היא שתיפגע, או לפחות הניסיון של ארה״ב לסייע לאיראק להיבנות כמדינה, שיש בה צבא ששולט בכל האמצעים הצבאיים. מה לגבי ההיתכנות של תרחיש פגיעה, פיגועים או מתקפות כלשהן בכוחות האמריקניים בעיראק, עד כמה הסיכון הזה לדעתך משמעותי וגם מצד מי?
הסיכון הוא קיים, הוא יכול להיות יותר משמעותי משני טעמים. קודם כל מהטעם שהיום יש מתיחות רבה בין ארצות הברית לבין איראן, בלי קשר לישראל, על רקע הנסיגה של ארצות הברית מהסכם הגרעין, והסנקציות הכבדות שארצות הברית הטילה על איראן, והניסיונות של איראן לצבור מנופים נגד ארצות הברית, כולל הדיווחים הלא מעטים שהיו בחודשים האחרונים על תקיפות שבוצעו נגד כלי שייט במפרץ וכנגד יעדים בתוך עיראק, כולל יעדים אמריקאים. כך שארצות הברית, הכוחות האמריקאים בעיראק עומדים בסיטואציה שהם מתמודדים עם פיגועים גם לאורך כל השנים. מה שכמובן מחדד מאוד את המציאות הנוכחית, כי אם כוחות פרו-איראנים, כמו המיליציות השיעיות, תעמוד נתחת התקפות חיצוניות, הרי שקל יהיה להן הרבה יותר לנסות ולעצור את זה באמצעות פיגועים נגד האמריקאים, אחר וברור לאותם כוחות שלאמריקאים יש השפעה על גורמים חיצוניים, ומחר ובעיראק וגם מחוץ לעיראק יחסו לישראל את התקיפות בעיראק, הרי שיכול להיות שהיעד יבחר, היעדים שיבחרו הם אמריקאים, כי הם יותר זמינים, הם נמצאים שם, יש, כמו שאמרתי, לא רק 5,200 חיילים, אלא יש הרבה מאוד אזרחים אמריקאים שנמצאים בעיראק ומנהלים ומקדמים פרויקטים, אזרחיים. לא מזמן נמסר על כך שאחד מהניסיונות פיגוע כוון נגד אזור שבו עובדים של אקסון, שזאת חברת הנפט שעובדת שם, ואני חושב שהאמריקאים חוששים מזה שהם יהיו יעד לתקיפה. לגבי, אז אני אומר עוד פעם, אני חושב שהאיראנים בהחלט יכולים לראות בעיראק זירת עימות בינם לבין ארצות הברית. וברגע שהם יראו בעיראק זירת עימות לבינם לבין ארצות הברית, הרי שהיעדים הם יכולים להיות בהחלט יעדים אמריקאים.
ברור. עכשיו, בוא נדבר קצת על מה שקורה בתוך עיראק, כי גם שם זה לא מקשה אחת. נציין, יש ממשלה ויש פרלמנט ויש דעות לכאן ולכאן בנוגע לנוכחות האמריקנית והדרך להגיב על האירועים האחרונים. כיצד התקיפות הללו משפיעות על הדינמיקה, בפרט בין המדינה לפרלמנט ובתוך הגורמים הפוליטיים השיעים?
המגמה המובילה בעיראק בשנתיים האחרונות היא הניסיון לייצר יציבות פנימית, להקים מוסדות ממשל מתפקדים. לא מזמן היו בחירות בעיראק, בחירות שהן היו די דמוקרטיות, שבמסגרתם נבחרו מפלגות לפרלמנט, שלאחר מכן הוקמה ממשלה, ממשלה שהיא במידה רבה ממשלה שמבוססת על גורמים טכנוקרטיים, והממשלה הזאת, היעד שלה היא לבסס את היציבות. כל ניסיון לערער את היציבות נתקל בבעיה בתוך עיראק. עכשיו, מאחר ויש לא מעט גורמים בתוך עיראק שכן רוצים לקדם את האינטרסים שלהם, בעיקר גורמים שיעים, ודאי כאלה שמזוהים עם איראן, הרי שהדינמיקה של הידרדרות בתוך עיראק יכולה לשרת את הצרכים שלהם, והם יכולים לאתגר את הממשלה. אנחנו רואים שבתוך הפרלמנט עצמו קמה תנועה שמובילים אותה גורמים שיעים פרו-איראנים, וניסיון לנצל את האירועים האחרונים כדי להעביר חקיקות שיורו על יציאת הכוחות האמריקאים, זאת בניגוד לאינטרס של ממשלת עיראק שמנסה לאורך כל השנים למצוא את האיזון שבין ההבנה שאיראן היא מרכיב חשוב בביטחון העיראקי, אבל גם הנוכחות האמריקאית היא גורם מסייע מאוד גם ליציבות וגם לביטחון של איראק.
לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי המעורבות הישראלית, כך ניתן, כמובן אנחנו נסמכים פה על תקשורת זרה, ואם אכן ישראל היא שאחראית, הרי שעולה האפשרות שבעקבות כל מה שאתה הצגת וניתחת כאן, זה ייצור איזושהי התנגשות, או מה שנקרא בלעז בקלאש, בין ישראל לבין הממשל האמריקני. איך לדעתך כדאי לישראל לנהוג כדי להימנע מהאפשרות הזאת?
הדיווחים הזרים מדברים על כך שישראל היא זו שפעלה לפחות פעם או פעמיים בתוך עיראק. השאלה שאני לא מצליח להבין עד הסוף, האם זה חלק מהסתכלות כוללת אסטרטגית לגבי איך ישראל צריכה להתנהל מול עיראק. ולא רק מאמץ בתוך המלחמה שבין המלחמות, שעד היום התמקדה בעיקר בסוריה, ולאחרונה היא כוללת כנראה את לבנון, ואולי גם את עיראק לפי הדיווחים הזרים. עיראק היא אזור אחר, היא מדינה אחרת. היא מרחב פעולה אחר שישראל צריכה להסתכל עליו בצורה אחרת, מאשר היא מסתכלת על המרחב הפעולה שלה בסוריה. בוודאי, חופש הפעולה של ישראל בעיראק הוא חופש הפעולה מוגבל, הוא שונה מחופש הפעולה שיש לה בסוריה, כי יש באיראן אינטרסים של ארצות הברית. וברגע שיש אינטרסים של ארצות הברית, ישראל צריכה לקחת בחשבון את האינטרסים של ארצות הברית. לפחות לפי התגובות של הפנטגון, זה נראה שהתקיפות האלה בוצעו מבלי תאום מוקדם. לפחות ככה זה מתפרש מתוך התגובה של הפנטגון. ודאי לא עם סנטקום, שזה הפיקוד הצבאי שאחראי על הפעילות בתוך עיראק. ואני חושב שזה דבר שהוא יכול להיות בעייתי, אם האינטימיות והאמון שבינינו לבין הפיקוד הצבאי ובינינו לבין הפנטגון ייפגע, גם אם ברמה של הבית הלבן ומשרד החוץ אנחנו נמצאים בקשר טוב. זה דבר אחד שצריך למנוע. חוץ מזה צריך להסתכל על עיראק כזירה שבמסגרתה ארצות הברית פועלת נגד איראן. ואני חושב שצריך להשתלב במאמץ הזה ולא להפריע למאמץ הזה. לפחות לפי התגובות, גם בעיראק וגם בארצות הברית, עד כה המאמץ הזה הפריע. כך שהשורה התחתונה היא שעיראק צריכה לקבל תשומת לב מיוחדת, שונה מהאופן שבו אנחנו מתייחסים לסוריה, וגם שונה מהאופן שבו אנחנו מתייחסים לבנון, כאשר יש יעדים אחרים ופרמטרים של פעולה אחרים.
תודה רבה.
בבקשה.